שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא.
ואני נדיב.
ואנחנו ממשיכים בסדרה על התחדשות עירונית, ובפרק הקודם התחלנו לדבר על פינוי בינוי ועל המסלולים השונים שבהם ניתן לקדם פרויקט, ואני רוצה נדיב שניכנס קצת לתוך השלבים השונים בקידום פרויקט של פינוי בינוי.
נכון, אז הזכרנו באמת את שני המסלולים, מסלול אחד, מסלול מיסוי או מסלול יזמים לפעמים קוראים לו, ומסלול רשויות מקומיות, ובפרק הקודם דיברנו לעומק על היתרונות והחסרונות של מסלול רשויות מקומיות, והזכרתי שהמסלול היותר נפוץ, שאנחנו רואים אותו יותר, שמקודם יותר, זה מסלול יזמים, מסלול מיסוי, ומה שאני רוצה שנעשה זה נדבר על המסלול הזה קצת יותר לעומק ממה שמדברים בדרך כלל, ונכיר אותו, ומתוך זה שנכיר אותו, נוכל גם לגעת בלא מעט הדגשים שהם חשובים לנו בתור משקיעים. אז מה שאני הולך להתחיל פה מהבסיס של הבסיס, אני חושב שזה באמת באמת חשוב. אז בואו נתחיל מהשלבים שנקראים השלבים המקדמיים, הראשונים של פרויקט, שזה קודם כל התארגנות של דיירים. יש איזשהו לרוב איזשהו דייר או שניים שמבינים עניין ורוצים להתחיל לקדם פרויקט של פינוי-בינוי, והדיירים האלה, אם הם קצת מבינים בנושא, הם יודעים שכדאי להם להתחיל מלבחור יועצים. יועצים זה קודם כל עורך דין שמתמחה בפינוי-בינוי, ומשרד שמאי מקרקעין שמתמחה בפינוי-בינוי, זה מפקח בנייה שמומחה בהתחדשות עירונית, והיועצים האלה, או לפעמים הרבה פעמים זה גם אדריכל, היועצים האלה יעזרו להם לבחור את היזם, בעצם לקיים את המכרז בין היזמים השונים, שהוא זה שיבצע בפועל את ההתחדשות העירונית עבור הדיירים. אז קודם כל, כדאי לדעת שכאשר אנחנו נמצאים בשלב כזה, שהוא שלב ראשוני, והמוכר אומר לנו, יש לי דירה והיא הולכת לפינוי-בינוי, ואתם שואלים אותו, אוקיי, מעניין, איפה אתה נמצא? באיזה שלב? הוא אומר, אנחנו עכשיו בחרנו עורך דין, וזה נשמע נורא מרשים. זה שלב שהוא ממש, 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 אלף פעמים ממש, הוא בחיתולים. ואני מדגיש את העניין הזה, כי בפועל, לזמן יש שווי כלכלי. תמיד לזמן יש שווי כלכלי בעולם הפיננסי, ובטח בעולם של התחדשות עירונית, כי אני מסוף רוצה לקבל איזשהו מוצר, שבמקרה הזה זה דירה חדשה, וככל שיש יותר זמן עד שאני מקבל את המוצר העתידי הזה, מן הסתם אני מרוויח פחות. אני רוצה שהזמן יהיה כמה שיותר קצר להשבחה, לרווח, ולכן אנחנו צריכים לשים לב שהשלב הזה של בחירת יועצים הוא שלב מאוד מאוד מקדמי. זה נחמד וטוב לדעת שיש כבר עורך דין שעושה איזשהו מכרז בין היזמים ומתחיל לדבר עם הדיירים וכולי. אני לא הייתי מוסיף פה יותר מדי שווי לאיזושהי דירה שאני רוצה לקנות, בגלל שהם התחילו ומצאו איזשהו בעל מקצוע שיאגד אותם, זה לא אומר כלום לגבי ההיתכנות של הפרויקט.
למרות שאני כן אגיד שבעיניי זה סממן טוב, שהעבד הוא מספיק אינטליגנט וחזק, לקחת עורך דין מטעמו, שיבחן בצורה אובייקטיבית את ההצעות השונות, והוא לא הולך עיוור אחרי יזם אחד מסוים עם הצעה אחת.
נכון, לא, זה סממן מעולה, אבל זה לא אומר לי שיהיה פה פרויקט. בסדר? זה איזושהי אינדיקציה שהאנשים פה רציניים והם רוצים שיהיה פה פרויקט. זה ממש, ממש לא אומר לי שום דבר על זה שיהיה פרויקט. וכמו שהזכרתי בפרק הקודם, למרות שפינוי-בינוי דורשת שינוי של הטאבה, של תוכנית בניין עיר, משהו בסמכות של ועדה מחוזית באופן עקרוני, תמיד היזמים מתחילים מלקבל את ההמלצה של הוועדה המקומית. ומה שעושים זה קודם כל ישיבה שהיא ישיבה מקדמית. היזם עכשיו שמע על הדיירים שהתאגדו, ורוצה להבין האם זה מעניין אותו או לא מעניין אותו. אז דבר ראשון שהוא עושה, זה באמת להיפגש עם מחלקת התכנון בעירייה. זה אומר להיפגש עם מהנדס העיר, אדריכל העיר, מי שאחראי על המנהלה של ההתחדשות העירונית, שזה גם נושא שאולי נדבר עליו באיזושהי הזדמנות. ושם מה שהוא מקבל זה ההחלטה של האם הוא רוצה לקדם איזושהי תוכנית, האם אפשר או אי אפשר, או אולי אפשר לקדם תוכנית בווריאציה אחרת, כאשר הישיבה הזאת הם הולכים להתייחס להמון המון נתונים כלליים, שגם אותם הזכרתי בפרק הקודם, כמו הנתונים לגבי המתחם, איפה הוא נמצא בדיוק בראייה אסטרטגית כוללת עירונית ביחס לשאר העיר, מה המצב של הבניינים ומה המצב של הדירות ומה המצב של התחבורה שם והמדרכות והשטחים הציבוריים, בזה יש פה הרבה מאוד שיקולים שנכנסים, ואפילו אני אגיד לך שהרבה פעמים כבר בישיבה המקדמית הזאת יש נציג של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, קוראים לה הישיבה הזאת הרבה פעמים ישיבת פרי-רולינג, כאילו לפני החלטה, קודמת להחלטה, כי אנחנו מבינים שאם הוועדה המחוזית תהיה שותפה לשלבים המקדמיים, ואם יש לה איזושהי התנגדות או איזשהו חשש או איזשהו משהו שהיא רוצה לעלות, היא תעלה אותו בשלבים הכי הכי מוקדמים, זה יחסוך ליזם הרבה מאוד זמן, זה יאפשר להבין מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות, וזה ייעל את התהליכים. אז זה השלב הראשון. אחרי הישיבה הזאת, בואו נגיד שהוא מקבל גו, סך הכל הוא מקבל אישור עקרוני להתקדם, אז מה שהוא צריך לעשות זה להציג לוועדה המקומית, אנחנו עדיין בוועדה המקומית, חלופות. בעצם הוא מראה להם, תראו, אני יכול לבנות פה בניין אחד מגדל של 40 קומות, אני יכול לבנות שני מגדלים של 20 קומות, אני יכול לבנות 10 בניינים של 10 קומות, סתם לצורך העניין, ואלה היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם. הוא חייב להתייחס למה שנקרא תסקיר חברתי, כיצד זה ישפיע על האוכלוסייה שגרה במתחם, מי גר שם, מה הגילאים, מה המצב הסוציו-אקונומי שלהם, מה המוטיבציה שלהם להתחדשות, הם רוצים את זה או לא רוצים את זה, האם הם גרים בסחירות או שהם בעלי הדירות בעצמם. הדברים האלה שלנו אולי נראים כלא רלוונטיים ולא חשובים וזה, מבחינת הרשות המקומית, הם קריטיים, הם קריטיים, ומבחינת הרשות המקומית, החשיבות של לקחת שכונה שהיא שכונת עוני ופשע ושכונה של אנשים קשי יום ולאפשר להם פינוי בינוי, זה כל כך הרבה יותר חשוב להם מאשר לקחת שכונה ותיקה ועשירה ולחדש אותה. זה כל כך הרבה יותר חשוב להם, וזה דברים שהם מתייחסים אליהם כאשר מכניסים הכל בחשבון ומחליטים איזו חלופה מבין החלופות שיזם מציג רוצים לקדם, שכמובן החלופה חייבת גם להתייחס לכדאיות הכלכלית של הפרויקט, כי רק לדבר על האוכלוסייה והשכונה וכולי, זה לא אומר כלום. היזם צריך להגיד, תראו, החלופה הזאת, זאת הרווחיות שלי, וזאת הרווחיות בחלופה אחרת. החלופה השלישית היא בעייתית בעיניי, כי הרווחיות שלי בה היא מאוד מאוד גבולית, ואנחנו יודעים שכדי שיזם יוכל לצאת לפרויקט, הוא לא הולך לשלם על הכל מהכיס שלו. כמו שאנחנו קונים דירות ולוקחים משכנתה, גם היזם מקבל ליווי בנקאי לפרויקט. הבנק רוצה לראות שהפרויקט מגיע לאיזושהי רמה מינימלית של רווחיות, כדי שהוא יהיה מוכן לשים את היד בכיס ולשלם את העלויות של בניית הפרויקט. ובעצם מלבד התסקיר החברתי, הוא גם נותן תסקיר כלכלי, שהתסקיר הזה הכלכלי זה מה שאנחנו קוראים לו הרבה פעמים דוח אפס. הוא מציג להם את הכדאיות של מתווים שונים, כאשר ברור לכל הצדדים, ויש פה מסע ומתן עם צדדים עם אינטרסים שונים, שזה חייב להיות משהו שמקדם את המטרות, את האינטרסים של הדיירים, כמובן. זה חייב להיות משהו שמקדם את המטרות והאינטרסים של הרשות המקומית, וכמובן גם את הצורך של היזם להרוויח, כי אם הוא לא חושב שהוא ירוויח מן הסתם, הוא לא יקדם כזה פרויקט. ויש פה ניגוד אינטרסים מובנה, ממש ניגוד אינטרסים פשוט, שהרשות המקומית לא רוצה שהוא יבנה הרבה דירות בגלל הארנונה הגירעונית. הרשות המקומית רוצה שטחים פתוחים. הרשות המקומית מסתכלת על זה בצורה אחרת לחלוטין. היא רוצה מבנה ציבור. והיזם רוצה כמה שיותר דירות, כמה שיותר צפוף. והם צריכים להגיע לאיזושהי הסכמה, לאיזשהו שיווי משקל, כדי שבאמת הפרויקט יוכל לצאת לפועל. כמובן שהרשות המקומית היא לא פריירית. וכאשר היזם מביא את התסקיר החברתי והתסקיר הכלכלי של הפרויקט, יש להם בעלי מקצוע משלהם, אם זה שמאי מקרקעין, עובדים סוציאליים וכולי, שנותנים את חוות דעתם, האם היזם נותן לנו תמונת מצב שהיא עדכנית ונכונה ורלוונטית, או שהוא מציג את הנתונים בצורה שהיא כדאית לו, ובסופו של דבר הצדדים צריכים להגיע להסכמה על חלופה מסוימת, והיזם לא יכול לקדם את התב"ע לפני שהוא מקבל המלצה של מהנדס או מהנדסת העיר, כדי להגיש את התוכנית לוועדה המקומית. זאת אומרת, עד כאן, כל הדברים האלה הם מקדמים, עדיין לא הגשנו שום תוכנית לוועדה המקומית. עזוב ועדה מחוזית. לוועדה המקומית עדיין לא הגשנו כלום, רק הצגנו להם חלופות. כאשר יש לנו את החלופה שנבחרה והוסכמה, אז אנחנו צריכים להגיע לדיון ראשוני. דיון, לפעמים זה דיון אחד, לפעמים זה יותר מדיון אחד, בוועדה המקומית. וכדי להגיע לדיון הזה, אנחנו כבר צריכים את ההסכמות של הדיירים. אנחנו מכירים שבפינוי בינוי צריך להגיע להסכמה של שני שליש בשביל לקדם פרויקט. המינימום שצריך בשביל להתחיל דיונים על טאבה זה 60% ממתחם, ואז אפשר להתחיל להכין את הטאבה. הטאבה מתייחסת לדברים ממש ברמה הפרקטית, ממש. מה הגובה של הבניינים? סוגי הדירות, מה זה הדירות של 3 חדרים, 5 חדרים, מה השימושים שיהיו פה? יהיו משרדים, יהיה מסחר, יהיה רק מגורים, מה המענה שיש לצרכי ציבור, האם ישימו פה מרפאה, או בית ספר, או גן ילדים, או בית כנסת, כמובן כולל דוח כלכלי והתזכיר החברתי שהזכרנו גם בשלב הקודם, ואז הוועדה המקומית דנה בכל התוכנית המפורטת הזאת שהוצגה לה, והיא מחליטה האם זה עובר את תנאי הסף שלה. בסדר, האם זה מקובל עליה? האם אפשר לאשר את זה? האם התוכנית יכולה להיות מופקדת לדיון בוועדה המחוזית? זאת אומרת, זה שהתוכנית מופקדת ברמת הוועדה המקומית, היא לא מוסמכת גם לאשר את התוכנית, אלא רק להפקיד אותה לוועדה המחוזית. עלינו לוועדה המחוזית סוף סוף. חבר'ה, פה כבר יכל לקחת הרבה זמן, כי גם היינו צריכים להחתים את רוב הדיירים, מה שיכול לקחת המון המון זמן. זה מסע ומתן שבמקביל מתרחש על החוזה המשפטי, זה לא תמיד כל כך קל להגיע להסכם משפטי עם כמה עשרות או כמה מאות אנשים, בטח אנשים שהשיקולים שלהם יכולים להיות מגוונים מאוד, ואני מניח שנדבר באריכות גם על הסיפור הזה של דיירים סרבנים. הגענו לדיון בוועדה המחוזית, זאת הוועדה שיכולה באמת לאשר לנו את הטאבה, שמתוכה נוכל ללכת לשלב של הרישוי, לשלב של היתר בנייה, ומה שקורה זה ש... דנים בוועדה המחוזית, גם פה, פעם, פעמיים, בתוכנית שהצגנו, הוועדה מאשרת את התוכנית להפקדה, ואז מגיע שלב ההתנגדויות. שהתנגדויות יכולות לבוא מהבניין השכן, שאומר, תשמעו, אם אתם תעשו פינוי-בינוי, אני לעולם לא יוכל לעשות פינוי-בינוי, ולכן אני דורש שגם אותי תכלילו בתוכנית שלכם, וזה יכול להיות שכן אחר שאומר, לא, אתם תעשו פה 30 קומות, והבניין שלי יהיה כל הזמן בצל, או יהיה פה הרבה רעש, או שאתם תפגעו במרקם העירוני, יש התנגדויות בלי סוף לפרויקטים כאלה, וצריך ממש לעבור עליהם. ובסוף, ההתנגדויות האלה הן לא תיאורטיות, הרבה פעמים הוועדה המחוזית, חלק מההתנגדויות היא תקבל, והתוכנית תמשיך להתעצב ולהשתנות, בהתאם להתנגדויות השונות שהוגשו, כאשר מסיימים את השלב הזה, וחבר'ה, ועדה מחוזית, בכיף יכול להיות 2-3, זה לא יום או יומיים.
אם דברים שלוקחים הרבה זמן. אם מדברים על לוחות זמנים, אז בוא נגיד משלב שאין כלום בכלום, לשלב שבו מקבלים את ההמלצה של הוועדה המקומית. מה הלוחות זמנים?
לצערי אין כזה דבר. אין תשובה לשאלה הזאת. כי יש פה המון פוליטיקה פנימית בין דיירים, ויש פרויקטים שהיזם מצליח להחתים את כל הדיירים, להגיע לרוב הדרוש, תוך חודש-חודשיים של החתמות, ויש פרויקטים שזה לוקח שנים על גבי שנים, זה משהו שמשפיע מאוד. הוועדות המקומיות הן שונות, יש ועדות שהן הרבה יותר קלות לקידום של תוכניות, כמו נגיד בת ים, לעומת גבעתיים, שזה כאילו תמונת מראה של ועדה שהרבה, הרבה יותר קשה לקדם איתה שום דבר, בגלל אינטרסים שונים, בגלל מקום שונה שהן באות ממנו. אני לא אומר את זה כביקורת על הרשות המקומית בגבעתיים, יש לה את האינטרסים של התושבים שלה שהיא מנסה להגן עליהם, ובסופו של דבר, הדיון בוועדות זה איפה שאפשר באמת לדבר על זמנים, כי ברגע שזה מגיע לוועדות ויש את הרוב דיירים, אז אנחנו מדברים על סדר גודל של 2-3 הדיונים בשתי הוועדות, במקרה שאין קשיים מיוחדים. זה הרבה זמן. זה הרבה זמן, אבל זה זמן שהוא עוד איכשהו שהוא סביר. בסדר? אז אמרנו, זה תלוי בדיירים, בעורך דין של היזם, ברשות המקומית, בשיתוף פעולה בין הצדדים. זה משהו שהוא רחב מאוד. כאשר הטאבה מאושרת, אפשר לעבור כבר לשלבים היותר יישומיים, בעצם של הוצאת היתר. והוצאת היתר זה משהו שגם יכול לקחת הרבה זמן, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, ברגע שהטאבה מאושרת, אני הרבה פעמים שמעתי מתווכים, שאומרים לי, תשמע, התב"ע כבר אושרה. עוד שנה יש פה טרקטורים, עוד שנתיים יש פה טרקטורים, עוד חצי שנה יש פה טרקטורים, ואני אומר, חבר'ה, זה לא עובד ככה, לפחות לא בכל רשות מקומית, כי כמו שאמרנו בשלב התכנון הראשוני, גם בשלב הרישוי, לקבל היתר בנייה בגבעתיים או בהרצליה או בתל אביב, זה זמנים שהם שונים לגמרי.
גם יש לנו בכלל את התכנון המפורט, שאני חושב לרוב, אם לא תמיד, הוא יבוא לפני הוצאת היתר. כלומר, דיברנו בפרקים על מתווה שקד, על זה שעושים איחוד של התכנון ושל הרישוי, אבל במסלול רגיל של יזמים או מסלול רשויות, סיימנו את האישור של הוועדה המחוזית, אנחנו צריכים לעשות תכנון מפורט, התכנון המפורט צריך להיות מאושר על ידי הוועדה המקומית, ורק אז מכוחו מוציאים את יותר...
הוועדה המחוזית, הטאבה זה ממש פוגרמה, זה משהו שהוא כללי, איזשהו עקרונות מנחים, זה לא ממש תכנון שהוא תכנון פרטני, ברור, אף אחד לא, אתה מקבל יותר בנייה רק כשיש לך תכנון שהוא פרטני, שיורד לרזולוציה של איפה יש פתחים וחלונות, וכאילו לרזולוציה שמן הסתם היזם לא הגיע לה בשלבים הראשונים. יש הרבה פעמים צריך לעשות פרצלציה, צריך לעשות איחוד וחלוקה מחדש, כי היו לך עכשיו 15 מגרשים, שאתה הולך להפוך אותם לשלושה מגדלים, צריך לעשות פה תכנון מחדש של כל האיחוד וחלוקה, את כל הנסחי טאבו, הכל צריך פה לשנות. זה דברים שיכולים לקחת הרבה זמן, יש דיירים שהם דיירים סרבנים, לפעמים צריך לקחת אותם לבתי משפט, לפעמים לא, דיונים. יש פה דברים שיכולים לקחת המון המון זמן בשלב הרישוי, שבסוף שלב הרישוי, שגם פה זה משתנה בין רשות מקומית אחת לאחרת, מה בדיוק דורשים, בתוך שלב הרישוי אנחנו מגיעים אל הקלה, אל היתר הבנייה ואישור תחילת העבודות, וזה משהו שנכון להתייחס לה, והזכרתי אותו גם בפרק הקודם, אם זוכר נכון, שפרויקטים של התחדשות עירונית הם פרויקטים שלוקחים הרבה מאוד מאוד זמן, וזה נכון לנו להיכנס לתוך הסיפור הזה של התחדשות עירונית מתוך הפרספקטיבה הזאת. זאת אומרת, כשאני בתור משקיע, אני לא חייב לקנות דירה שמיועדת לפינוי בינוי ולהחזיק אותה את כל הדרך עד קבלת מפתח של דירה חדשה. ההשבחה קורית לאורך השנים, לאורך ההתחדשות, לאורך השלבים של התכנון, אבל מי שנכנס לעסקה של פינוי בינוי, כמו שנכנסים לפליפ של אני אשפץ את הדירה הזאת ואני אצא עוד שנה וחצי, שנתיים, הוא פשוט נכנס בראש הלא נכון, כי התוכניות האלה הן תוכניות שלוקחות הרבה הרבה יותר זמן.
אני כן אגיד אבל שבעיניי לפחות, ותגיד אם אתה רואה את זה אחרת, הלוחות זמנים התקצרו בעבר והתקצרו בעתיד משמעותית. כי הרבה אנשים כשאתה מדבר איתם על פינוי בינוי, הם עוד זוכרים את הדירה של ההורים או של הסבא וסבתא שהיא 20 שנה כבר בתכנון ושום דבר לא זז. ובסוף הפינוי בינוי הוא רק נולד לפני 20 שנה בערך, לפני 18 שנה, סדר גודל. וכשהוא נולד, לקח זמן לדעת איך להוביל את הפרויקטים האלה, מה צריך לקרות. כמו שאמרנו, זה היה ג'ונגל. והרבה מהפרויקטים היום, כמו שאמרת, שאין כמעט בניין שלא הגיעו וכבר החתימו אותו, הרבה מהפרויקטים הם כבר, אנחנו מוצאים אותם לא בשלב של החיתולים, אלא בשלב שהוא איפשהו לאורך הדרך, אולי כבר יש יזם, אולי כבר יש חתימות, אולי כבר יש המלצה של ועדה מקומית, ומהנקודת זמן שבה היום, הייתי אומר, נמצאים רוב הפרויקטים שזכאים לעבור בצורה כזאת אחרי פינוי-בינוי, אנחנו לא בהכרח מסתכלים פה על 15 או 20 שנה, אלא בעיניי על הרבה מהפרויקטים, אפילו הפרויקטים שבשלבים מוקדמים יחסית, אנחנו מסתכלים על סדר גודל של, הייתי אומר, 7 עד 12 שנה.
תלוי מאוד במיקום והרשות המקומית והכדאיות הכלכלית והחתימות וכולי, זה יכול להיות גם 5 שנים, זה יכול להיות 7, 8, 15 שנה,
גם...
זה משתנה.
אני אגיד גם שבסוף כשזה התחיל, לא היו הרבה יזמים ולא היו הרבה קבלנים שידעו איך להוציא את הפרויקטים האלה לפועל. וכשיש לך תחום כזה שהוא רק נולד, וככל שעובר הזמן יש יותר שחקנים שצורים בו ניסיון, אז גם היכולת ביצוע שלך בתוכו גדלה. גם של היזמים, גם של הקבלנים, ובעצם נבנית פה איזושהי קפסיטי, איזושהי יכולת להוביל פרויקטים. בהתחלה רק הפרויקטים שהם היו הכי שמנת,
השמנת, בדיוק.
או הלכו הכי בקלות מבחינת תכנונית, רק הם קודמו בהתחלה, ממש כמו סוג של ראש חץ, ולאחריו, כשאנשים ראו את ההצלחה האדירה ואת הרווחים שהיזמים עשו, אז צלצו חברות יזמיות כמו פטריות אחרי הגשם, והיום כבר המון המון פרויקטים במעגל שני ושלישי ורביעי של רווחיות יוצאים לפועל. דיברנו על המגמה של צמצום התמורות, הקטנת מטראז' שאנשים מקבלים במסגרת הפרויקטים האלה. אני חושב שהדברים האלה הולכים יד ביד, ושאנחנו כן נראה איזשהו גל של פרויקטים שמגיעים לידי ביצוע.
אנחנו חד וחלק רואים גל. אני אגיד מעבר לזה. פעם יזמים גדולים לא רצו להתעסק, אני אדבר לפני 10 שנים, 15 שנה. יזם גדול בחיים לא היה מוכן להיכנס לפינוי בינוי. מה עכשיו להיות בקשר עם 100 דיירים? למה לא? יש לי כסף, יש לי כיסים עמוקים, אני אקנה מגרש, אני אבנה עליו מגדל, למה אני צריך את הדבר הזה? ומה שקורה בשנים האחרונות, שאנחנו פשוט רואים את עתודות הקרקע, בטח בגוש דן, פשוט הולכות ונעלמות, הולכות ונעלמות, ואין יותר מקום לאגו. אין יותר מקום לאגו. היום אנחנו מדברים ש-30% מהבנייה החדשה בישראל היא במסגרת של התחדשות עירונית. המספר הזה צפוי לעלות הרבה יותר. אין חברה יזמית שמכבדת את עצמה, שאין לה זרוע של התחדשות עירונית יותר. אין כזה דבר, פשוט אין כזה דבר. וכולם מבינים שהעתיד תמון בהתחדשות עירונית, והם גם לומדים איך לקדם את זה, והרגולציה, כפי שהזכרתי, היא כל הזמן מתעדכנת ומשתנה במגמה מאוד ברורה לאפשר את הדבר הזה, לקדם את הדבר הזה. אנשים הרבה יותר משכילים לגבי איך הפרויקטים האלה עובדים, וההסכמים המשפטיים, שזה נושא שאולי נתייחס אליו טיפה במשך הפרק, הופכים להיות הרבה יותר מדויקים והרבה יותר טובים. והמשמעות של כל הדברים האלה זה שאם פעם הממוצע היה 15 שנה, בעיניי, בהסתכלות קדימה, לא בהסתכלות אחורה, בהסתכלות אחורה זה באמת 15 שנה, אבל בהסתכלות של פרויקטים שמקודמים היום, שמתחילים היום, אנחנו מדברים על ממוצע של 7-8 שנים. זאת אומרת, משהו שהוא קיצור דרמטי, ואני בעיקר מדבר איפה שיש את השווי הכלכלי. יש הרבה מקומות שיזמים יחתימו דיירים לפינוי-בינוי, אבל באמת שהשווי הכלכלי, ההיתכנות הכלכלית, היא מאוד מאוד רחוקה, והיזמים בעצם דוגרים על העסקאות האלה ומחכים ששווי הקרקע אולי יעלה מתישהו בעתיד, ושם יקדמו פרויקטים, אבל בעיקר באזור גוש דן, איפה שהטבעות מאפשרות את זה, וגם זה נושא שהוא רחב, כי יש מקומות שיש טבע שכאילו נועדה לאפשר התחדשות עירונית, אבל היא דווקא מונעת את ההתחדשות העירונית. פרויקטים האלה הולכים לקחת הרבה הרבה פחות זמן, ואני חושב שפה חלק מהיתרון היחסי שלנו בתור משקיעים, שמבינים את העניין הזה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתוך איזושהי סביבה שהיא מאוד מאוד פסימית. כאילו, היא ממש חושבת שפינוי-בינוי לא יקרה, שזה אשליה, בגלל שבאמת לא היו הרבה פרויקטים שקרו עד עכשיו, וכאשר מבינים את התהליכים הרגולטוריים, ואת השינויים התכנוניים, ואת השינויים החברתיים, ואת השינויים בשווי הקרקע של מה שקרה בישראל בעשור האחרון, פתאום פשוט בעיניי זה הדבר הכי ברור בעולם, שהפרויקטים האלה הם הולכים לקרות, הם באמת באמת הולכים לקרות. חלק ייקחו פחות זמן, חלק ייקחו יותר זמן, אבל הדברים האלה הולכים לקרות. מדינת ישראל היא מדינה קטנה, צפופה, עם גידול דמוגרפי מטורף, וגם בפריפריה, איפה שעד עכשיו לא ראינו באמת פרויקטים, גם שם זה הולך לקרות. כן, זה מן הסתם ייקח יותר זמן, אבל גם שם המהפכה הזאת הולכת לקרות, והשוק מתמחר את זה ממש ממש בחסר. זה לא נדיר בכלל, בכלל, לקנות דירה שהולכת, שבהסתכלות שלי, הולכת בוודאות של 100% לפינוי בינוי. גם אני לא יודע להגיד אם זה ייקח 5 שנים או 10 שנים, הולכת ב-100% בוודאות לפינוי בינוי, כאשר המוכר לא מבקש ממני שקל אחד של תוספת עבור הפוטנציאל האדיר הזה. זה משהו שהוא לא נדיר בכלל, ובעיניי הוא פשוט מטורף.
והמרווחים הם מטורפים. כלומר, המרווח בין שווי של דירה ישנה לבין השווי של דירת התמורה שאותה נקבל בפרויקט. זה שאנחנו רואים את המרווחים האלה, איפשהו בטווחים, הייתי אומר לרוב, של בין 700 אלף שקל למיליון 200.
אפילו יותר, כן, במקומות מסוימים אפילו לפעמים, לפעמים כפול.
כן,
לפעמים
זה פער שהוא קשה להאמין, קשה להאמין שיש כזאת הזדמנות.
לא, זה קיים, והזדמנות קיימות, כן, זה דירות שהן יותר ישנות, וההתעסקות בהן יותר קשה, ופקה פקה, וכל התירוצים בעולם. אבל יש פה כיס רווח שהוא כיס רווח אדיר, והכיס רווח הזה כמובן הוא הולך, כמו כל עיוות שוק, הוא הולך גם להיסגר ולהצטמצם.
אני יכול לגלות סוד?
יאללה.
אני הרי ביום יום במסגרת החברה, אני בונה ללקוחות תוכניות השקעה, תוכניות אסטרטגיות, על גבי התוכנה שלנו, על גבי הרוג'ום. וכשאני בונה את התוכניות האלה, אני מסתכל על כל מיני תרחישים שונים, ותחת הנחות יסוד מסוימות, מנסה להבין מה רווחי יותר ומה רווחי פחות. ממש השבוע, עשיתי תוכנית עם אחד הלקוחות, שאמר שהוא לא רוצה להשקיע בפינוי בינוי, בגלל ההתעסקות, הדיירים הבעייתיים וכו'. ועל הכיפק, זה לא מתאים לכולם. פעם ראשונה, לפני שבוע, עשיתי ניסוי, והזנתי בתוכנה דירה של פינוי בינוי, עם כל המאפיינים הספציפיים שאנחנו יודעים להזין, והזנתי עכשיו שלאורך עשור היא לא מוזכרת בכלל. נעל את הדירה, קיבל את האור, לא מזכיר את הדירה בכלל. התשואה נפגעה משמעותית, אבל התוכנית עדיין לקחה בהליכה מבחינת רווחיות הרבה תוכניות אחרות. הרבה מאוד תוכניות אחרות.
זה בעיניי זה חד וחלק. אני סיפרתי על הדירה שאני קניתי בבת ים, שמיועדת לפינוי בינוי. אני קניתי אותה בזמנו, ב-2020, ב-1,720,000. עכשיו, אני אמור לקבל, יש לי דירה של 77 מטר, אני אמור לקבל דירה של 103 מטר. איך שאני לא יהפוך את זה, ואני אהיה הכי פסימי, והדירה שלי נמצאת על הרכבת הקלה ועל החוף, 3.5 מיליון שווי של דירה עתידית, במינימום של המינימום, בשוק הכי מדוכא והכי חלש, בואו, זה רווחים שהם רווחים אדירים. וכן, זה לוקח זמן, ואנשים יכולים להגיד לי, שמע, אבל תראה, אתה מחכה כבר 4-5 שנים, וזה עדיין לא קרה. אבל בסדר. הדירה שלי עלתה בערכה בצורה פנומנלית, אפילו לא קרה שום תהליך לא קרה מחייה סטטטורית. אני קניתי את הדירה שלי אחרי החלטה של ועדה מחוזית, ואני עדיין אחרי החלטה של ועדה מחוזית, עדיין, כן, התקדמו בפרצלציה וכאלה, אבל עדיין לא הגיעו להיתר. ועדיין המחיר קפץ, כי אנשים יותר מבינים שהדברים האלה הולכים לקרות. הם רואים את זה בסביבה יותר ויותר, בעניינים שהדבר הזה מתחיל להתקדם. וכן, יש פה כיס רווח שהוא כיס אדיר, וההנחה שלי, ואני מניח שזו גם ההנחה שלך, ואנחנו גם רואים אותה בשטח, שככל שהזמן עובר, המרווחים האלה הולכים וקטנים, גם בגלל שהתמורה שמקובל לתת הולכת ופוחתת, וגם בגלל שאנשים הופכים להיות משקיעים שהם יותר מתוחכמים בעניין הזה, ומבינים שלשלם עוד 100,000 שקל בשביל התחדשות עירונית, הרבה פעמים זה צעד שהוא הגיוני וכדאי.
כן, עכשיו נדיב, הזכרת את הסרבנים ואת ההתנגדויות שיש לאישור של תוכנית פינוי-בינוי, והזכרת שיש כל מיני סוגים של סרבנים. אנחנו, כשאנחנו מנתחים עסקה, אנחנו מנסים להבין, במידה ויש סרבנים, איזה סוג של סרבנים אלה, מה זה סרבנים טובים, מה זה סרבנים לא טובים, איזה סרבנים יכולים לתקוע פרויקט ממש.
קודם כל, אתה מחדש לי שאומרים סרבנים ולא סרבנים. אני תמיד אומר סרבנים. וברשותך, אני אמשיך להגיד סרבנים כאחד האדם, גם אם אני טועה. אז מבחינת סרבנים, זה משהו שהוא מעניין, כי בישראל, בשונה מסין או מדינות אחרות, יש זכויות קניין. לא כזה קל להפקיע מבן אדם משהו שהוא בבעלותו. זה משהו שהוא לא כזה פשוט לעשות, אבל כן, כאשר אתה מחזיק דירה, אתה מחזיק חלק ממה שנקרא בית משותף. וכאשר אתה שותף במשהו, אז נכון, יש לך חלק שהוא שלך, אבל הבית כולו, יש לך רק אחוז מסוים בבית, ואתה לא יכול לכפות על כל הבית את משהו שהוא נכון לך, והוא לא נכון לכולם, וגם החוק נכנס והדגיש את זה וכולי. כי מבחינה מהותית, והזכרנו את זה, צריך 66%, צריך בעצם 2/3 מהדיירים שיחתמו על הסכם של התחדשות עירונית, בשביל שההסכם הזה יהיה לו איזשהו כוח לאכוף אותו. אבל בפועל, כדי שיזם יוכל להרוס בניין ולבנות ממקומו בניין חדש, בשביל שהוא יוכל לסלק אותך מהדירה שלך, הוא צריך שגם אתה תסכים. עכשיו, יש כל מיני דרכים איך לגרום לבן אדם להסכים. יש בצורה נחמדה בגזר ובמקל, מה שנקרא, והגזר זה כמובן התמורות וכולי, ואז יש את שלב המקל. ששלב המקל זה בעצם ללכת לבית משפט, או למפקח לבתים משותפים, ולהגיד, תראו, הבן אדם הזה שהוא סרבן, אנחנו רוצים שתכריזו עליו בתור דייר סרבן. זה ממש מושג משפטי, והמשמעות של זה, זה שהסרבנות שלו לא נובעת ממניע מוצדק. יש, החוק מכיר, ויש ההיגיון הפשוט, מכיר שיש סיטואציות שהגיוני שאני אסרב. עכשיו היה תהליך שאני יודע שהיזם שילם לשכן שלי לגיא 300,000 שקל בשביל לחתום, ולי הוא לא מוכן שלם 300,000 שקל בשביל שאני אחתום, אז התמורות פה הן לא הוגנות. התהליך פה היה תהליך לא הגיוני ולא הוגן, ולכן אם אני יכול להוכיח שהדבר הזה נעשה, הסרבנות שלי מוצדקת, וגם אם אני הדייר האחרון בבניין וכולם חתמו, אין פרויקט. בסדר? אם עכשיו אני נמצא יחד עם אמא שלי, והיא מאוד חולה ויש לה צרכים מיוחדים, היא נכה, whatever, והיזם לא הציע לי פתרון שהולם את המצב הבריאותי שלה, אז אין פרויקט. אין לי כדאיות כלכלית. אם אני מוכיח שהדירה החדשה שאני מקבל שווה פחות מהדירה הישנה שיש לי, אז אין פרויקט. אין פרויקט. זאת אומרת, הדברים האלה הם דברים שיכולים לקרות, הם די נדירים. לרוב די נותנים ביתה לדיירים הסרבנים, והייתי כמעט אומר, או שחותמים בשמם, בעצם המפקחת על הבתים המשותפים, מורה לעורך דין של הדיירים לחתום בשם הדייר הסרבן, או שמתחילים להטיל סנקציות על הדייר הסרבן, כי בסוף הדייר הסרבן גורם לכל השכנים שלו נזק, בהנחה שהסרבנות שלו היא לא סרבנות מוצדקת, ואתה מונע ממני את האפשרות לשדרג את החיים שלי בדירה חדשה, בוא תפצה אותי. עכשיו, אל תפצה רק אותי, תפצה אותי ואת כל השכנים. זה ממש מיליונים על גבי מיליונים. עכשיו הייתה כתבה על שלושה דיירים בהרצליה, באיזשהו פרויקט, שניסו לטרפד פרויקט בשביל לקבל תמורות גבוהות יותר, כי הם חשבו שמגיע להם יותר, שאגב, יכול להיות שבאמת מגיע להם יותר, אבל בית המשפט פסק שהם חייבים מיליוני שקלים לדיירים האחרים.
בדרך כלל בית המשפט עושה סוג של איום. כלומר, הוא פוסק שאם לא תחתמו, אז אני אחייב אתכם במיליוני שקלים.
נכון, ובמקרה הזה אני חושב ששניים מתוך השלושה ירדו מזה, ואחד החליט להמשיך לעוד סבב בית משפט, לערער על הדבר הזה. אגב, אני אגיד פה משהו שהוא בעיניי, הוא בסוף בתור בן אדם של שוק חופשי, יש צד שהוא מאוד מעוות בעיניי. בסיפור הזה של התחדשות עירונית, בקיבוציות הזאת, זה משהו שהוא עזוי. מקודם הזכרתי את הדירה שלי בבת ים. היזם פה שלקח את הפרויקט אצלנו, הוא החתים את הדיירים הרבה לפני שאני קניתי את הדירה, הוא החתים את הדיירים לפני 15 שנה, על איזשהו הסכם על הפנים, חוץ מהתמורות שהן תמורות גבוהות, אבל התמורות באמת הן לא גבוהות בכלל, ביחס לשווי של הקרקע. זאת אומרת, הוא צריך לפצות משהו כמו 160 בעלי דירות, 160 דירות, והוא בונה לעצמו 600 דירות ועוד בית מלון. כאילו יש פה משהו שברמת הרווחיות, ברמת החלוקה של הפאי, זה עזוי, כי בסוף יש פה עסקת קומבינציה, כאילו הקרקע שייכת לי.
כן, אבל אל תשכח שלפני 15 שנה השווי של הקרקע היה הרבה יותר.
היום פרויקטים הם הרבה הרבה יותר מתוחכמים, ומה שקובעים מראש זה איזשהו מנגנון של חלוקת עושר. היום אין כזה דבר, ולכן אני אוהב את הפרויקטים של רמת גן וגבעתיים, שכולם עורכי דין וכולם הכניסו את הדברים האלה כבר לפני שנים, שאתה אומר ליזם, זה יזם יקר, תקשיב, אנחנו הולכים למנות לקראת היתר שמי משותף של שנינו, ויש לך את הרווחיות המינימלית, אני לא נוגע, אם קיבלת רק 20% רווחיות, אני לא נוגע, אבל יהיה פה 30-40% רווחיות, אתה מתחלק איתנו חצי-חצי, כי אנחנו בעלי הקרקע.
כן, שזה מטורף, שאגב, כשמבינים באיזה ערים אפשר לקבל תמורות שהן גבוהות יותר, גם בצורה עקיפה שכזו, זה שווה המון.
ברור, זה משהו שאנחנו ניגע בו לדעתי בפרק נפרד על הצדדים משפטיים של הסכם, כי הסכם משפטי טוב של התחדשות עירונית הוא הסכם ששווה המון, המון, המון כסף, בטח שנכנס למנגנונים האלה של מנגנוני איזון או חלוקת עושר, שהם קיימים בהרבה הסכמים חדשים, אז זה דברים שבעיניי נכון להכיר אותם ולהתייחס אליהם, ואני אומר את זה בהקשר של הדיירים הסרבנים, כי כאילו מציגים את הדיירים הסרבנים הרבה פעמים כמרושעים ואנוכיים שחושבים רק על עצמם, ואני אומר, בונה, גם אני כזה, כאילו במהות, אני פשוט לא אלחם בחוק, אבל במהות, אם יש לי איזושהי קרקע שהיא קרקע יקרה מאוד, ויזם מקבל מאשר טאבה שמשביחה את הקרקע הזה, הזאת במאות מיליונים, מה, תוסיף לי 25 מטר? כאילו, בוא תוסיף לי עוד דירה, תכפיל לי את הדירה, כאילו, יש הרווחיות הזאת קיימת, כאילו, בוא תתחלק איתי בהוגה, כי הקרקע שלי, הקרקע מהותית היא שלי, ופה המחוקק בעיניי מתערב בצורה שהיא גסה,
אני רק אגיד,
לא.
פה הקרקע שלי, אני מכיר שבהרבה מהפרויקטים החדשים של פינוי-בינוי, היזמים מקפידים, למעשה הם הבעלים של כל הזכויות, והזכויות שהם נותנים לך בחזרה, הן הזכויות רק על הדירה שלך ועל חלק מסוים ברכוש המשותף, אבל בהרבה מהפרויקטים, כל הזכויות הבנייה העתידיות, היזם מנחס לעצמו. היזם בעצם מגדיר בחוזה, כל הזכויות העתידיות שיחולו על המתחם הזה, הן לא שלנו במשותף, הן רק שלי היזם. ויש עכשיו, מתחילה התייחסות לתת קרקע, התייחסות לשווי של הנדלן התת קרקעי, גם
הוא... תכנון תלת מימדי, מה שנקרא.
כן, שגם שם היזמים בעצם מנחסים לעצמם הרבה מה... אם לא את כל הזכויות בחלק מהפרויקט.
כן, אבל זה מאוד תלוי עכשיו עורך דין טוב, לא יאפשר שדבר כזה יקרה.
כן, אבל זה דברים ששווה להיות מודעים אליהם. אני אקח את זה לרגע לעולם אחר לחלוטין. נסתכל על העולם של זכויות יוצרים, בסרטים, בסרטונים, סרטי דיסני אפילו, שיש את הזכויות לדמות מסוימת, ויש את הזכויות לסרט ולהוציא ספר, ועכשיו יש את כל הנושא של הבינה המלאכותית, שאתה יכול לגרום לדמויות מסוימות, להגיד דברים מסוימים, וכל מיני צורות להשתמש בתוכן, או להשתמש בדברים שלא חשבו עליהן מלכתחילה. וגם בעולם של הנדלן, יש דרכים אולי בעתיד להשתמש בנדלן שלא חשבו עליהן מלכתחילה, ושווה להיות מודעים גם לזכויות האלה, שהן לא קיימות היום, אבל אולי יהיו שוות משהו בהמשך.
כן. אני אגיד עוד משהו אחד לגבי דיירים סרבנים. כי מצד אחד, כמעט אפשר להתעלם מהדיירים הסרבנים היום. כי רוב הפעמים, הטענות שלהם די בועטים אותם מכל המדרגות, ובזה זה נגמר. מצד שני, צריך קודם כל להקשיב לטענות, להבין, כי יש מקומות שהדיירים הסרבנים צודקים, ומעבר זה יש מקומות שאני חושב שקטגורית, כמעט תמיד הדיירים הסרבנים צודקים, ומאוד מספחים פרויקטים. ואני חושב שהדוגמה הכי בולטת זה מסחר. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה להרוס בניין של 10 קומות, 7 קומות, whatever, שבקומת הקרקע יש מקולת. יש מקולת, בוא נלך ממש בצורה הכי, הכי פשוטה שיש. ואני אבוא לבעל המקולת, אני אגיד לו, תשמע, אני אבנה לך מקולת חדשה, שתהיה עם עוד 25 מטר. בעל המקולת יגיד, אוקיי, ומה אני אמור לעשות עכשיו 2, 3, 4, 5 בזמן ההריסה? אתה תיתן לי שכר דירה של 5,000 שקל, כאילו מה... זה מקור הפרנסה שלי, מה אתה תיתן לי עכשיו 30,000 שקל בחודש, שזה מה שהחזיק אותי במקולת הזאת, ומן הסתם הרבה פעמים ליזמים זה לא מתכנס לתוך הכדאיות הכלכלית שלהם, ופה יש טענה, שהיא טענה מוצדקת, שבן אומר, תראה, אתה לא שווה לי, זאת אומרת, מבחינה כלכלית פשוטה, לא שווה לי להתקדם איתך לפרויקט הזה, אז זה דבר שנכון מאוד להבין בפרויקטים, האם יש מסחר, והאם הבעלים של המסחר, הם סרבנים או תומכים, הם הגיעו להסדר עם היזם.
כן, עכשיו נדיב, מה עם כל הדירות שיש להן חריגות בנייה, תוספות בנייה, בנייה לא חוקית? חלק מהדירות הרי הן כבר 20 ו-30 שנה עם כל מיני הרחבות, הראיות יותר והראיות פחות. הדבר הזה הוא נחשב לצורך המטרים בעסקאות של פינוי-בינוי, זה לא נחשב, מפצים אותי, איך זה עובד?
כן, את קודם כל זה לא נחשב, ומעבר לזה שזה לא נחשב, למישהו יש תוספת שהיא לא חוקית, אז לא מתחשבים בה, גם הוא לא יכול לסרב בגלל הדבר הזה. זאת אומרת, אם עכשיו יש 10 דיירים בפרויקט, במתחם, שהם מסרבים בגלל שתכלס זה לא שווה להם כי הם הרחיבו את הדירות בעוד 30 מטר בצורה לא חוקית, אז פשוט מורידים אותם מהרוב הדרוש. אפשר להתקדם בפרויקט של פינוי-בינוי גם עם 50% מהדיירים, לא צריך להגיע לשני שליש, עם הדיירים שלא הסכימו עם דיירים שיש להם חריגות פנייה, שהן לא חוקיות, אז זה משהו שחשוב להכיר. מעבר לזה, אני חושב שיש עוד משהו שכדאי להכיר, וזאת ההסתכלות המתחמית. כי הרבה פעמים אנחנו נוטים להסתכל ברמת המבנה, ולשאול את הבעל הבית, האם כולם חתמו. ובעל הבית אומר, כן, יש 12 דיירים בבניין, וכולם חתמו, או 11 חתמו, וזה נשמע לנו סופר אטרקטיבי. ובפרויקט של פינוי-בינוי, אנחנו לא רק צריכים להגיע לשני שליש בתוך הבניין, אלא אנחנו צריכים להגיע לשני שליש מהמתחם הכולל. זאת אומרת שמתוך מתחם של בוא נגיד 10 בניינים שהם חלק מפינוי-בינוי, אני צריך שיהיו לי שני שליש הסכמות, כאשר אני חייב שמכל בניין ספציפי בתוך המתחם להגיע למינימום של 60% חתימות. אז זה גם משהו שמאוד מאוד חשוב להסתכל עליו, על ההסתכלות הרחבה, כי מספיק שיהיה לי בתוך מתחם ש9 בניינים חתמו כולם ורוצים, אבל יש בניין אחד שהוא באמצע, ולא הגיעו ל-60% חתימות, הפרויקט תקוע לחלוטין, ולא יעזור בית משפט ולא יעזור כלום, כי לא הגיעו לרוב המינימלי הדרוש בחוק.
כן. נדיב, האם אתה צופה שבאמת יורידו את הסף עוד? הרי יורידו אותו מ-100% ל-80% ל-67%, אתה חושב שזה ימשיך לרדת?
זה ייקח זמן. זה ייקח זמן, זה תלוי בצורך. אני חושב שדיברנו מקודם על המקל ועל הגזר, אני חושב שיעדיפו לתת לאנשים קצת יותר זכויות, לאפשר להם קצת יותר מטרים, מאשר להוריד את אחוז החתימות הנדרש בשביל לקדם פרויקטים. בסופו של דבר, הוויכוח על הגדלת המטרים, אני חושב שהוא מאוד חזק, כי הרבה מהדירות האלה שהן בבנייני רכבת, שהן מיועדות להריסה ובנייה בפינוי-בינוי, הן דירות ממש ממש קטנות, שיקוני עולים של 50 מטר, 40 מטר, 60 מטר, דירות שהיום לא, כאילו פחות או יותר לא נחשבות דירות, היום דירות מינימליות הן 70 מטר, כאילו זה דירות שהן מאוד מאוד קטנות, והטענה של בן אדם שאומר, חבר'ה, אתם הולכים לקחת לי את הדירה, תנו לי דירה נורמלית, תנו לי דירת 4 חדרים של 100 מטר, 110 מטר, זאת לא טענה הזויה בכלל. לא טענה הזויה בכלל. ולמרות שהתזה שאנחנו מדברים עליה הרבה, זה שהתמורות הולכות וירדות, וזה באמת מה שאנחנו רואים, אני לא חושב שבכל הארץ אנחנו נרד לקו האפס, אולי באזורים מאוד מאוד יקרים, בירושלים ותל אביב וכולי. מה שנראה לי הרבה יותר סביר, זה שאנחנו נמשיך לראות תמורות גבוהות יותר, באזורים מסוימים, איפה שזה יותר כדאי, איפה שזה מה שיאפשר את הפרויקטים. בסוף האינטרס של חידוש פני הערים, מרכזי הערים, מלחמה בפשע, כל הדברים שהזכרנו, זה אינטרס של המדינה, זה אינטרס של הרשויות המקומיות, וגם אם הרשות המקומית לא רוצה לצופף יותר מדי, אם היא מבינה שזה מה שנדרש כדי לקדם את ההתחדשות העירונית, אז גם זה מה שיקרה.
כן, אז נגענו בהרבה בפרק הזה, ואני אשמח שבפרק הבא נתחיל לרדת יותר עמוק לעיניים של המשקיע, וניגע קצת בדגשים בקנייה של עסקאות פינוי-בינוי, מה לחפש, איפה ההזדמנויות וגם ממה להיזהר.
תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אתיקה פיננסי, בכתובת ethica.finance.
אין לראות מה נאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.